ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום מנחות דף ב'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל מתחילת המסכת, מסכת מנחות. ובעזרת השם, היום נתחיל מסכת מנחות, המסכת שבאה אחרי מסכת זבחים. אני מרשה לעצמי, במסגרת השיעורים שלנו במפת התלמוד, להסתמך על כך או לצאת מהנחה שמי שמקשיב לשיעורים במסכת מנחות כבר שמע ולמד את מסכת זבחים. הרבה מונחים וכללים שיופיעו פה במסכת שלנו כבר למדנו אותם במסכת זבחים. אז לכן פה ושם אולי אנחנו נקצר בהסבר, אבל תדעו שזה אסמך כך שלמדנו הדברים במסכת זבחים. המשנה: כל המנחות שנקמצו שלא לשמן כשרות, אלא שלא עלו לבעלים לשם חובה. זאת אומרת שהבעלים, מי שחייב את הקורבן מנחה, צריך להביא אחרת. נקמצו, כמובן, השלב שבו הכהן לוקח מלוא קומצו מהסולת שבכלי שמכיל את כל המנחה, ואותו קומץ הוא יקטיר על המזבח, ומה שנשאר מהמנחה הם השיריים. הכהנים מקבלים את זה, יאכלו את השיריים בעזרה של בית המקדש. אז אם הקומץ נקמץ שלא לשמע, רש"י מביא בשורה ראשונה כל המנחות שנקמצו שלא לשמע, כגון שהתנדב מנחת מרחשת, אחד מהסוגים השונים של מנחות, והביאה וקמצה הכהן ואמר, הריני קומץ לשם מחוות. אז הבעלים התנדב להביא מרחשת, והכהן עשה שלא לשמע, הוא קמץ לשם מנחה מסוג אחר, מסוג שנקרא מנחת מחוות. אז המשנה קובעת שהמנחה כשרה, אפשר להקטיר את הקומץ והשיריים יאכלו על ידי הכהנים, אבל הבעלים לא יצא ידי נדרו, הרי הוא התנדב להביא סוג מסוים, והקמיצה נעשתה לשם סוג אחר של מנחה. אנחנו נמשיך במשנה. הכלל שאמרנו שהוא כשר אלא שלא עלו לבעלים שם חובה, חוץ ממנחת חוטא ומנחת קנאות. מי שחייב מנחת חטאת, ויש מקרים כאלו כמו מי שנכנס למקדש בתומה ואין לו יכולת להביא את הקורבן הבהמה או העוף, הוא לפי רשות התורה יכול להביא מנחה במקום, וזה נקרא מנחת חוטא. זה מקביל למה שלמדנו מסכת זבחים, קורבן חטאת שנשחט שלא לשמע הוא פסול לגמרי. מנחת קנאות שמוזכר זה המנחה שמביאים במקרה של אישה סוטה. אז שתי המנחות האלו נפסלו לגמרי אם נקמצו שלא לשמע. מנחת חוטא ומנחת קנאות שקמצן שלא לשמן, זה פעולת לקיחת הקמיצה. נתן בכלי, אחרי שלוקחים הקומץ שמים אותו בכלי, אני קורא לזה כלי שני, הרי הביאו את המנחה בכלי שכל המנחה נמצא בתוכו, ואחר כך לוקחים מהכלי הראשון הזה קומץ ושמים אותו בכלי שני. אז זה הכוונה של הביטוי נתן בכלי. והלך והקטיר שלא לשמע, הלך לכיוון המזבח והקטיר את המנחה שלא לשמע, או לשמן ושלא לשמן, שהוא ערבב שתי מחשבות בפעולה אחת, או שלא לשמן ולשמן פסולות. כשמדובר במנחת חוטא ומנחת קנות, כל הקומבינציות האלו יפסלו אותם. אז המשנה כאן מפרטת כיצד לשמן ושלא לשמן. תן דוגמה, מה זה גם לשמה וגם לא לשמה? תשובה, הוא קמץ למשל לשם מנחת חוטא ולשם מנחת נדבה, וגם הפוך, שלא לשמן ולשמן, לדוגמה, שהוא קמץ או עשה אחד משאר הפעולות שהזכרנו, אבל בתוך פעולה אחת הוא חשב לשם מנחת נדבה ולשם מנחת חוטא. הגמרא פותחת פה באותו שאלה שנפתח בו במסכת זבחים. במשנה ראינו בשורה ראשונה כל המנחות שנקמצו שלא לשמן כשרות, אלא שלא עלו. היה אפשר לקצר ולכתוב ולא עלו לבעלים לשם חובה. למה שמה, כאן כמו שואלת, למה לי למתנה אלא בתני ולא עלו לבעלים לשם חובה? איזו מסר מעביר לנו המשנה בתוספת המילה אלא? תשובה, ותשימו לב, התשובה היא תשובה ארוכה שממשיך עד סוף העמוד, טכנית עד שורה ראשונה בעמוד ב', וזו אותו תשובה שראינו במסכת זבחים. הקמשמלן, לבעלים הוא דלא עלו לשום חובה, לשום זאת אומרת, לשם חובה, המנחה גופה כשרה ואסור לשנויי. אם עשית שלב אחד שלא נשמע, זה לא אומר שתמשיך בשאר שלבי הקבת המנחה גם שלא נשמע. ורשי על הגמרא אומר, מדיקתני אלא משמע דכל דינה כמנחה כשרה, אלא זה בלבד. דווקא עם המילה אלא אני מבין את הדבר הזה. אם היה כתוב כל המנחות שנקמצו שלא לשמן כשרות ולא עלו לבעלים לשום חווה, הייתי יכול לחשוב שאם קלקלתי בשלב מסוים בעשייה שלא לשמה, אני יכול להמשיך ככה בלא לשמה, וזה לא נכון. נכון, פה עשית שלב אחד שלא לשמה, אסור להמשיך באותה צורה, באותה שלא לשמה. כדרבה, דיאמר רבה, עולה ששחתה שלא לשמה, אסור לזרוק דמה שלא לשמה. היא בית עם הסברה, והיא בית עם הקרא. אם תרצה אני אתן סברה, ואם לא, ואם אתה רוצה אני אוכיח את זה מהפסוק. היא בית עם הסברה, כאן בטון של תמיהה, משום דמשני בא, כל הני לישני בא ונזר, בגלל ששינית בשלב אחד, זה אומר תמשיך לעשות בשינוי כוונה בשלו לשמה. זה לא יושב טוב על ההיגיון. והיא באה ידי מקרא, מוצא שפתיך תשמור, ועשית כאשר נדרת לשם אלוקיך נדבה. זה הפסוק. רק נקדים שיש הבדל בין המילה נדר ובין לבין המילה נדבה בתחום הקורבנות. בנדר אדם אומר הרי עליי כך וכך, בנדבה הוא אומר הרי זו. למשל הוא בנדר הוא יכול להגיד הרי עליי להביא קורבן עולה, בנדבה הוא אומר הרי זו עולה. הוא מצביע על בהמה מסוים ואומר הרי זה עולה. מה ההבדין? בנדר אם קורה משהו אחרי שהפרשתי קורבן בהמה לשם העולה, אם קורה משהו לבהמה אני צריך להביא בהמה אחרת. נדר כי הוא אומר הרי עליי, הוא קבל אחריות אישית. מה שאין כן, אם הוא מצביע על בהמה ואומר הרי זה עולה, אם קורה משהו לבהמה, זהו, לא חייב לפצות, לא חייב להביא עוד בהמה במקום. עכשיו בפסוק מה קורה פה? אתה אומר מוסע שפתיך תשמור ועשית כאשר נדרת, אז מדובר בנדר, וזה הפסוק מסתיים נדבה, שואלת הגמרא בתמיהה, נדבה? נדר הוא. אנחנו נדלג לשיעור הבא לפי השיטה המקובצת, אלא אם כמה שנדרת עשית, יראה נדר, ואז אתה יוצא ידי חובתך. כלומר, אם לא שינית כלום, עשית את הכל לשמה, אז יהיה נדר, ובזה אתה יוצא חובתך. אתה מקיים את הנדר שלך. ואם לאו, כלומר, אם לא עשית את הכל כמו שנדרת, לא עשית את הכל לשמה, יהיה נדבה. ולדוגמה, הוא לא עשה את הכל, הוא קלקל, הוא עשה את הקמיצה או השחיקה בזבח שלא לשמה, אז מה שיש כאן הוא נחשב נדבה, וכאן הגמרא ממשיכה בעמוד ב' הוא נדבה, מי שרי לשנויי בה, ורק בגלל שאנחנו מגדירים אותו עכשיו כנדבה, זה נותן רשות להמשיך לעשות דברים שלא לשמה, לשנות, ודאי שלא. המשנה, הגמרא כאן, אנחנו שוב פעם בשורה ראשונה בעמוד ב', פותחת עם שאלה ארוכה, ארוכה מאוד. תשימו לב על הסימון של שאלה ארוכה עד כמעט אמצע עמוד, ובשוליים של הגמרות המסומנות הוספנו הנושא, אז ככה כתבנו, למה מתניתין דלא כרבי שמעון? אני יודע שלא ראינו רבי שמעון עדיין, אז אנחנו נראה בגמרא או מיד תביא אותו, אבל ממה שכתוב במשנה זה משמע דלא כרבי שמעון. מנחה שנעשתה שלא לשמה למשנתנו כשרה, אבל לא עלו לבעלים לשם חובה. לפי רבי שמעון גם עולים לבעלים לשם חובה. לפי רבי שמעון המנחה הוא בכלל לא דומה לזבח. אנחנו הזכרנו את זה מקודם, שיש הסגנון או הדין שכתוב במשנתנו לגבי מנחה הוא דומה ממש למה שנאמר אצל זבחים, אצל קורבנות בהמה. אז לפי משנתנו זה כמו אצל זבחים, מנחה שנקמצה שלא לשמה כשרה, אבל לא על בעלים שם חובה. לפי רבי שמעון אין מה להשוות, בזבחים זה נכון שקשר ולא עלה לשם בעלים, לבעלים לשם חובה, אבל במנחה גם עולים לבעלים לשם חובה, למרות שהוא קמץ אותו שלא נשמע. אז האם בכך משנתנו לא יכול להיות של רבי שמעון? מהלך הגמרא, וזה סוגיה שאם היינו זוכים היינו יכולים ללמוד, היינו צריכים ללמוד דף ב' ודף ג' שניהם ביחד, כי במהלך הגמרא יעלה מה שנראה כסתירה ברבי שמעון. לא מיד נראה את הסתירה ברבי שמעון. מי שיכול לדלג לאמצע עמוד, כאן, בית עמוד בית, מול תוספות מנחת חוטא, בגמרא, אתם רואים, באמצע השורה כתוב, ורמי דרבי שמעון עד רבי שמעון. אצלנו בגמרות המסומנות זה אחרי פס אלכסוני, סלש, בלעז. ושם הגמרא אומרת, ורמי דרבי שמעון עד רבי שמעון. האם נוכל ליישב את הסתירה ברבי שמעון? התשובה לכך, יש שלוש גישות שנראה בהמשך, רבא, רבא ורבשי. הגמרא תציין שאם אתה רוצה לומר שהמשנה שלנו הוא אינו כרבי שמעון, ונגיד כשהגמרא אומרת או שואלת כאילו שאלות, יש להבין ממה שלא כתוב שבעצם יש רצון לומר שהמשנה שלנו כן תסתדר אפילו כרבי שמעון. אז השאלה היא מתוך נקרא לזה אולי אכזבה כזאת, מה משנתנו לא תסתדר כמו רבי שמעון? אז הגמרא תגיד שלפי דרכו של רב אשי ביישוב הסתירה שנראה בהמשך ברבי שמעון, יש סיכוי, יש דרך, יש אפשרות להעמיד את משנתנו כרבי שמעון. איך? זה כמובן צריכים להמתין לראות. אז הגמרא תגיד במהלך השאלה הארוכה הזאת, אם אתם רואים אחרי המסגרת, כבר בהתחלה כתוב, מיד אחרי המסגרת, בגמרות המסומנות, כתוב, הניחה לרבי שמעון, כלומר, לפי הניחה לרב אשי. זאת אומרת, לפי דרכו של רב אשי, איך שהוא מיישב את הסתירה ברבי שמעון, נוכל בכל זאת, נוכל עדיין להעמיד את משנתנו גם כרבי שמעון. אבל לפי דרכם של רבה ורבה ביישוב הסתירה ברבי שמעון, אין לנו אפשרות להעמיד את משנתנו כרבי שמעון. הם מיישבים את הסתירה בדבריו של רבי שמעון. אז על כל הכבוד, ונגיד יש הכוח על כך שהם מיישבים את הסתירה ברבי שמעון, אבל זה לא יעזור לנו להעמיד את המשנה שלנו כמו רבי שמעון. וזה אתם יכולים להיות אחרי סיום השאלה הארוכה, כמעט באמצע עמוד כתוב בגמרא, אלא לרבה ורבה מחברת מתנידים דלא כרבי שמעון. לפי דרכם כנראה יותר מחובר, יותר נראה שהמשנה שלנו פשוט לא כרבי שמעון. בשוליים כתבנו, ואנחנו רק נקרא ביחד, למרות שהסברנו כבר, אבל נקרא ביחד עוד פעם מה שקראנו בשוליים, בנושא למדנו את כבר קראנו את זה. תחת הנושא יש מבנה, והמבנה מצביע על כך שיש מספור בגמרא, מספר 1, 2, מספור ברייתות לצורך המשך הגמרא. הערה, בהמשך הגמרא תציג סתירה בין שני ברייתות של רבי שמעון. כדי ליישב סתירה זו נדרשים רבה ורב אשי שמובאים בגמרא עד ג' עמוד ב'. על פי תירוצו של רב אשי ליישב הסתירה ברבי שמעון בלבד, ניתן להעמיד משנתנו גם כרבי שמעון. אנחנו משתמשים, ונראה זה בהמשך בצורת הרגש, שנמתין עד אז, עד שנתקל בזה, להסביר אותו. אז נפתח עם הגמרא בשורה הראשונה, פה בעמוד ב', ב' עמוד ב', למה מתניתין דלא כרבי שמעון? דתניא, רבי שמעון אומר, כל המנחות, ואנחנו, ורש"י מוסיף פה, ואפילו מנחת חוטא, כל המנחות שנקמצו שלא לשמן, כשרות, ועלו לבעלים לשם חובה. זאת אומרת שהבעלים לא צריכים להביא עוד קורבן מנחה. שאין המנחות דומות לזבחים. שהקומץ מחוות לשום מרחשת. זו דוגמה שלא לשמה. הוא התנדב להביא מחוות. והכהן עושה את הקומץ ואומר, אני קומץ לשם מרחשת. מעשה המוכחין עליה לשום מחוות. צורת ההכנה של המנחות השונות, הצורות, צורות ההכנה שונה. אז אם אנחנו יודעים שאדם התנדב להביא מחוות והכהן קומץ אותו לשם מרחשת, המעשה, המציאות, היא מוכיח שנגיד הכהן מחזב או משקר. ולכן השלא לשמה שלו לא תופס שום נפח, הוא אפס, הוא אוויר באלמה. עוד דוגמה, חריבה לשום בלולה. בן אדם היה צריך להביא מנחת חוטא או מנחת קנות שהם חריב, מה זה חריבה? יבשים. מה זה יבשים? בלי תוספת שמן, שכן מוסיפים בשאר מנחות. אז הוא היה צריך להביא חריבה, והכהן קומץ לשום בלולה. לשם שבלולה זה בעצם שאר המנחות, בלי לפרט כעת. מעשה המוכחין עליה שהיא חריבה, אומרים שאין שמן. אז מה שהוא אומר זה פשוט לא שווה, לא תופס, לא משפיע כלום. אז זה ניתן, זה סברה או הסבר או טיעוש שניתן להגיד אצל מנחות. לכן הלא לשמה של מנחות אין לה השפעה בכלל. אבל בזבחים אינו כן. רבי שמעון, אני מודה בעצם זבחים שהזבח שנשחט שלא לשמה לא עולה לבעלים לשם חובה. למה? שחיטה אחת לכולן וזריקה אחת לכולן וקבלה אחת לכולן, זה אותו זביחה, אותו צורת שחיטה לשלמים ולעולה ולחטאת. זריקה אחת לכולן, עוד אפשר לדון בזה, אבל למשל שלמים ועולה, שניהם זה אותו זריקה. השיטה המקובצת, אגב, הוא מאיר שגם קורבן חטאת שמן הדין צריך ארבע מתנות דם, אבל גם אצלו כמו שאר הזבחים, אם אדם נתן מתן אחת, זריקה אחת, בדיעבד יוצא, ושוב פעם, זה נכון לכל הזבחים. זבח זה מילה שמצביע על, על, על קורבן שנשחט, בניגוד למנחה, שזה נקמץ. וקבלת אדם, אחת לכולן. ולכן, אצל זבחים מודה רבי שמעון שמאחר שזה לא ברור שמה שהוא אומר בשעת השלו לשמה שזה אוויר וזה לא כלום, זה לא ברור, אנחנו לא יכולים לזהות על פי המעשים שמה שהוא אומר הוא זה לא זה, ולכן זה יותר מסוכן. אני רוצה לחזור על זה עוד פעם, כי בהמשך הסוגיה אנחנו נראה סברה הפוכה, אבל לעת עתה, אם רואים שהבן אדם, שהכהן שפועל שלא לשמע, אם רואים בגלוי שהוא משקר, אז השלא לשמע לא שווה כלום, כי המעשה מוכיח אחרת, אז אפשר לדעת בדיוק מה קורה לפי המעשה, לפי המציאות. מתי הלא לשמע הוא כן מסוכן, הוא כן פוגע? כשלא ברור אחרת ממה שהוא אומר. אז עכשיו נראה שמשנתנו בעניין המלאכות הוא לא כמו, משנתנו לא כמו רבי שמעון, כי רבי שמעון אומר את המלאכות לא רק שהן כשרות אלא עלו לבעלים לשם חובה, והמשנה שאומרת שלנו אומרת נעשתה שלא לשמה היא אומנם כשרה חוץ מחטאת ומנחת קנאות, שם אנחנו כשרות, אבל לא עלו לבעלים לשם חובה. אז האם משנתנו פשוט לא כרבי שמעון? נמשיך בגמרא. הניחה לרבשי שהוא אחד מאלו שמיישבים סתירה בדבריו של רבי שמעון שלא ראינו עדיין, אבל לפי גישתו של רב אשי דאמר, כשהוא מיישב את הסתירה ברבי שמעון, הוא אומר, כי אולי כבר נגלה קצת בהמשך, רבי שמעון מדבר על כך שמנחה שנקמצה שלא לשמה שרה, אבל אינו מרצה, כלומר הבעלים לא יוצאים ידי חובה. למעלה רבי שמעון אומר כן, הבעלים יוצאים ידי חובה. אז רבי אשי אומר, כדי ליישב את הסתירה הזאת כאן בקומץ מחוות לשום מרחשת, כאן בקומץ מנחת מחוות לשום מנחת מרחשת, אם הוא בלא לשמה שלו הוא לא הזכיר את המילה מנחה, הוא הזכיר רק הכלי. במקרה כזה המנחה עולה לשם חובה. הלא לשמה הזה הוא מגוחך, הוא בדיחה. מה זה אדם מתנדב להביא מחבת? זה שם כלי, הוא לא מתכוון להביא, כי הוא מתכוון להביא מנחה ולא הזכיר אפילו מנחה. אז וגם הכהן שהוא עושה לא לשמה, הוא מזכיר את שם הכלי מחבת, מרחשת, הם שמות של כלים שבהם מביאים את המנחה, או עושים את המנחה, עופים את המנחה. אז לפי רב אשי, שהוא מחלק בין מקרה שהלא לשמה לא הזכיר את המילה מנחה, בניגוד למקרה שהלא לשמה של הכהן כן הזכיר את המילה מנחה, אפשר לומר, אז ורק נחזור על זה עוד פעם, מתי רבי שמעון אומר הבעלים אפילו יוצאים ידי חובה? בזמן שהוא אמר הוא הכהן קמץ מחבת לשום מרחש, הוא אומר אני קומץ לשם מרחשת, הוא לא הזכיר מנחה, הוא לא הזכיר, הוא הזכיר רק שם כלי. מתי רבי שמעון אומר לא עלה לשם חובה? כאן בקומץ מנחת מחבת, והכהן אומר אני עושה את זה לשום מנחת מרחשת. אם הוא הזכיר המילה מנחה בא לא לשמה שלו, אז רבי שמעון אומר אמנם זה קשר אבל זה לא מרצה, זה לא עולה לבעלים לשם חובה. אז עם הפירוש הזה של רב אשי, כדי ליישב את הסתירה ברבי שמעון, מתניתין שכתוב פה שלא עלו לשם חובה, זה יכול להיות לפי רבי שמעון. מה היה הנוסח של הלא לשמה במשנה שלנו? מנחה לשום מנחה היא. הוא הזכיר אני קומץ, נגיד שהבעלים התנדב מנחת מחבת, והכהן בלא לשמה אומר אני קומץ לשם מנחת מרחשת, הוא הזכיר המילה מנחת מרחשת, ומאחר שהוא הזכיר את המילה מנחה, זה גורם לכך שלא עלו לבעלים לשם חובה. אז זה דעתו של רבי שמעון לפי רב אשי, וזה גם יכול להסביר למשנה וממילא המשנה שלנו כפי רבי שמעון. אלא לרבה ורבה מה איקה למימר? גם רבה ורבה הם יש להם דרך ליישב את הסתירה ברבי שמעון. האם ניתן להעמיד את המשנה שלנו כרבי שמעון לפי דרכם של רבה ורבה? כל אחד יש לו גישה אחרת, אבל בין רבה בין רבה, האם ניתן להעמיד משנתנו כרמו רבי שמעון? וכי תימה כדקה משני רבה, אולי כמו שרבה מיישב, מה, איך רבה מיישב את הסתירה שברבי שמעון? אמרנו כבר את הסתירה ברבי שמעון, למעלה ראינו אומר שלא לשמה עלו לבעלים לשם חובה, בהמשך רבי שמעון לא עלו לבעלים לשם חובה, ואיך רבה מיישב את זה? הוא אומר כאן בשינוי קודש, כאן בשינוי בעלים. רבה אומר, מתי רבי שמעון אומר עלו לבעלים לשם חובה? שהוא הוא במקום מנחת מחבת שהבעלים היו צריכים להביא, הכהן אומר אני עושה את זה לשם מנחת מרחשת. אז מעשיו מוכיחים שהוא משקר, ובמקרה כזה עולה לבעלים לשם חובה. מתי לא עולים לשם חובה? כשאובן מביא קורבן מנחה והכהן אומר אני קומץ לשם שמעון, זה שינוי בעלים. אז בזה רבי שמעון יגיד לא עלו לבעלים לשם חובה, אבל בשינוי קודש מחבת לשם מרחשת וכדומה עולה לבעלים לשם חובה. האם נוכל להגיד שמשנתנו שדיברה לא עלו לבעלים לשם חובה זה מדובר בשינוי בעלים? אי אפשר להגיד שזה המקרה של המשנה שלנו. המתניתין שינוי קודש הוא. המשנה שלנו מדברת על שינוי קודש. המשנה שלנו שאומרת לא עלו לבעלים לשם חובה, מדבר על שינוי קודש. לפי רבה, מה קורה בשינוי קודש עלי ודרבי שמעון? כן עולה לבעלים לשם חובה. אז זה לא כמו המשנה שלנו. ואיך אני יודע שמשנה שלנו שאמרה לא עלו לבעלים שם חובה ומדובר בשינוי קודש? דקטני, כיצד לשמן ושולה לשמן? לשום מנחת חוטא ולשום נדבה. אז אומרים שהנושא של משנתנו הוא דווקא שינוי קודש. ומסקנת המשנה לא עלו לבעלים לשם חובה. שונה מפירושו של רבי ברבי שמעון שבמצב כזה כן עולה לבעלים לשם חובה. ואין נמי כדקה משני רבה, ואולי כמו שרבה מיישב את הסתירה ברבי שמעון, האם נוכל בכל זאת להעמיד משנתנו כרבי שמעון? איך רבה מיישב את הסתירה ברבי שמעון? כאן מתי עולה לבעלים לשם חובה? לפי רבה ברבי שמעון. מתי רבי שמעון אומר עולה לבעלים לשם חובה? בקומץ מנחה לשום מנחה. שהוא משנה, הוא עושה את הלא לשמה מסוג מנחה אחד לסוג מנחה אחרת. מתי רבי שמעון אומר לא עולה לבעלים לשם חובה? כאן בקומץ מנחה לשם, לשום זבח. הוא עושה את הקמיצה, הוא אומר אני עושה את זה לשם זבח שלמים, או זבח עולה. אז רבי שמעון אומר, לפי רבה, במקרה כזה, לא עלו לבעלים לשם חובה. עכשיו, משנתנו, מה הדוגמה שבמשנה? האם המשנה שלנו זה מקום, ממנחה למנחה, או ממנחה לזבח? המתניתין, מנחה לשום מנחה היא, דקטני, שלא לשמן ולשמן, לשם מנחת נדבה, לשם מנחת חוטא. ומה רבה אומר במצב כזה אליבא דרבי שמעון? זה, הוא זז מסוג מנחה אחת למנחה אחרת, בלא לשמה, כן עולה לבעלים לשם חובה. ומשנה שלנו במקרה כזה לא עלו לבעלים לשם חובה, אלא לרבה ורבה. מחברת במחברת הלשון חיוור, חיוור זה לבן, מה שברור, מה שבהיר. אז לפי רבה ורבה ברור מתניתין דלא כרבי שמעון. אז אנחנו עד עכשיו רמזנו, או יותר מרמזנו, אבל הסברנו מאוד בקיצור את הסתירות ברבי שמעון ואת היישובים של האמוראים. אז רק לפי יישובו של רב אשי בסתירה של רבי שמעון ניתן להעמיד את משנתנו כמו רבי שמעון. אבל לפי היישוב של רבה ורבה נראה או ברור שמשנתנו אינו כרבי שמעון. בשוליים מימו כתבנו נושא והדלת עמוד א', נושא ארוך, יישוב סתירה ברבי שמעון בעניין מנחה שנעשתה שלא לשמה. לפי ברייתא מספר 1, וזה קראנו למעלה, כשר ועלה לבעלים לשם חובה, יצא ידי נדרו. לפי ברייתא מספר 2, שעוד מעט נראה, מצב כזה של לא לשמה, כשר ואינו מרצה. הבעלים לא יוצאים ידי חובה. לא מרצה, כמו, כלומר, לא יוצאים ידי חובה. אז אחרי שאנחנו נקרא את הברייתא, אתם יכולים לראות בהמשך צורת פפיון בתוך הגמרא, וזה מלווה במספר, מספר רומאי 1, בגימל עמוד ב' יופיע מספר רומאי 2 וגם מספר רומאי 3 עד שנגיע לשם. מה הם? אז ניחשתם נכון. אנחנו מסבירים פה בצד, גם פס כפול מדגיש את הביטוי לא קשיא. רבה ורבשי, כל אחד מיישבים הסתירה ברבי שמעון. עכשיו הגמרא, ורמי דרבי שמעון לדרבי שמעון דתניא, אולי רק נזכיר, למעלה ראינו רבי שמעון אומר מנחה שנקמצה שלא לשמה כאשר ועלה לבעלים לשם חובה. וכאן יש ביתה דתניא, רבי שמעון אומר מנחה, פסוק שכתוב בקורבן מנחה, כתוב אצל מנחה קודש קודשים היא כחטאת וכאשם. יש מהם כחטאת, החטאת הכוונה לבהמה שמובא כקורבן חטאת, ויש מהם כאשם, בהמה שמובא כקורבן אשם. מנחת חוטא הרי היא כחטאת, קורבן זבח חטאת, קורבן שנשחט שהוא חטאת, שהוא נשחט שלא לשמה, הוא פסול לגמרי. לפיכך קמצה את המנחה, המנחת חוטא שלא לשמה, פסולה כחטאת. מנחת נדבה הרי היא כאשם. מה הדין של קורבן אשם שנשחט שנעשה שלא לשמה? אצל אשם, חוץ מדעה אחת בתנים, הדעה הרווחת שהוא כשר, רק לא עלו לבעלים לשם חובה. לפיכך קמצה את המנחת נדבה שלא לשמה כשרה. וכאשם, מה אשם כשר ואינו מרצה? אף מנחת נדבה שנקמצה שלא לשמה כמובן כשרה ואינה מרצה. אז מה נעשה עם האמרה הזאת? נשים לב, יש לנו חץ, כתוב בשורה הזאת, הדגשנו עם קבקוב ואינו מרצה, חץ למעלה מול הגמרא בשורה הרביעית, מה כתוב שם? ועלו לבעלים לשם חובה. מה נעשה עם זה? זה נראה כסתירה. אמר רבה לא קשה. כאן בשינוי קודש, אז אנחנו אומרים עלו לבעלים לשם חובה, זה הביתה למעלה. כאן שאמרנו לא עלו לבעלים שם חובה, בשינוי בעלים. מה זה שינוי קודש? הסברנו את זה מוקדם יותר, אבל עכשיו נחזור על זה. שינוי קודש, למשל מנחת מחבת לשם מנחת מלחשת, מעשיו מוכיחים שזה לא מלחשת, הבעלים התנדבו להביא קורבן מנחת מחבת. ואנחנו לא ניכנס עכשיו, כי במשך יש לנו מסכת של 110 דפים כדי לטפל בכל ההבדלים המציאותיים. רק נאמר שהמציאות, הנראות של מנחת מחבת הוא שונה לגמרי ממנחת מלחשת, ומאחר שכל כך גלוי נגיד הכהן הוא משקר, מחזב, זה הלשון שרואים ברשי, זה כל כך ברור, אז המילים שלו מול המעשה, המעשה כלומר המציאות של המנחה, המעשה מוכיח שהוא משקר, ממילא המילים שלו לא תופסים שום מקום, ולכן עלו לבעלים לשם חובה. זה נכון בשינוי קודש, אבל אם מדובר ברובן שהביא קורבן מנחה והכהן אומר אני קומץ לשם שמעון, זה לא רואים את השקר במילים, ולכן הוא, כפי שאמרנו, יותר מסוכן, יותר פוגע. זה, ובמקרה כזה, בשינוי בעלים, רבי שמעון יגיד, אמנם קשה, אבל אינו מרצה. אמר לי אביי. אביי מקשה, פונה עם שאלה לרבה, מפתי, מחשבה דפסלה רחמנה, זה שמחשבה פוסלת, הקשה היא, המנחה הוקש לזבח. אפילו ראינו את ההקש הזה למעלה, הזכרנו את הפסוק שהמנחה הוקש לחטאת ולאשם. זה מה שראינו פה בבית הקודש, קודשים היא המנחה כחטאת וכאשם. אז רואים שהמנחה הוקש לזבחים, ומה הדין אצל זבחים? אין הבדל בעניין לא לשמע, מה לי שינוי קודש, מה לי שינוי בעלים. וכמו בזבח שינוי קודש לא עולה לבעלים לשם חובה, כך גם במנחה היה צריך להיות לא עולה, בכל מקרה לא עולה לבעלים לשם חובה. רבה עונה, אמרה, מעשה מוכיחים דקאמר רבי שמעון. תשימו לב, יש כוכבית מצד הגמרא למעלה, שמענו רבי שמעון מסביר למה שינוי קודש במלאכות לא מזיז, לא פוגע כי הוא זה, והיה אפשר לומר, אפשר, היה, אמרנו, אפילו עולה לבעלים לשם חובה. רבי שמעון הסביר, מעשה המוכיחים, המציאות של המנחה שהוא מביא, שהוא נגד הלא לשמע שהוא אומר, המעשה מוכיח, המעשה מכריע. אז הסברה הזאת שרבי שמעון אמר, סברה היא, דרבי שמעון דריש טעמה דקרא. נכון, הבאת לנו הקש, אבל רבי שמעון הוא הולך, הוא מרחיק לכת, או הוא הגישה של רבי שמעון, הרי הוא רבי שמעון בר יוחאי, הגישה של רבי שמעון היה להעמיק ונותן טעם למצווה, טעם דקרא. וזה שהתורה אומנם מקישה מנחה לזבחים, אבל צריכים להסתכל בהקש הזה עם סברה. נכון שבזבחים לא לשמה גורם לכך שלא עלו לבעלים לשם חובה, אז, אבל זה בגלל שבין אם מדובר בשינוי מעשה או שינוי בעלים אין הבחנה, אבל במנחות זה לא אותו דבר. מחשבה דלא מנקרה, מחשבה שלא ניכר שהוא משקר, שהוא מחזב, פסל רחמנה. זה נכון בשינוי בעלים. מחשבה דמינקרה, ואם היה אפשרות כזה בזבחים, גם בזבחים הייתי אומר שהוא עולה לבעלים לשם חובה. מה לעשות? בזבחים אין מצב של מחשבה דמינקרה, אבל במנחות יש את זה. מחשבה דמינקרה, מחשב שניכר שבעלו לשמוע הוא מחזב, הוא משקר, לא פסל רחמנה. ובמציאות כזאת עולה לבעלים לשם חובה. אז לבינתיים שמענו את הסתירה ברבי שמעון ואת היישוב והסתירה של רבה. כעת יש לנו אלו שהם אלו שמכם שהם לומדים בשיטתיות בשיטת הסימונים עם השס עוזר, שהוא אבן פינה של מפת התמוד, יתלהבו עד מאוד למבנה הבא. אתם רואים סוגריים, אתם יכולים להיות גם הערה בין השורות עד ג' עמוד ב'. זאת אומרת, הסוגריים האלו ארוכים ביותר. אנחנו כעת בשולי ב' עמוד ב', אבל קטע שלם עד ג' עמוד ב', והשס עצמו כולל פה בסוגריים של המדפיס. אתם רואים את הסוגריים החצי עגול, סימן. וזה הסימן הזה, שתי שורות. סימן, עולה, עולה, מלאק, מיצה, חטאת, חטאת העוף, קודשי קודשים, קודשים קלים. כל מילה הוא דוגמה לקושיה שיופיע במשך הגמרא. יש לנו כוכבית וכתבנו בשוליים סוגריים עד ג' בבית. אחרי הסוגריים יופיעו תשובתם של רבה ורבשי, כלומר ליישב את הסתירה ברבי שמעון. בתוך הסוגריים מובא סדרה של קושיות על תשובת רבה. ואנחנו הוספנו גם בשוליים המקבילים, תחת הכותרת נושא, הוספנו גם שהסוגריים זה עד גימל עמוד ב', סדרה של קושיות, הנושא בתוך הסוגריים, סדרה של קושיות על יסודו של רבי שמעון לפי הסברו של רבא, שמחשבה שניכר בו שהוא מחזה ואינו מחשבה, כגון שאומר שהוא מתכוון לדבר מסוים ומעשיו מוכיחים שהוא עושה דבר אחר. מכל הדוגמאות שיופיעו, הגמרא תנסה להראות דמחשבתו פוסלת למרות שמעשיו מוכיחים שהוא עושה דבר אחר. אבל כמובן, כמו שמצופה, אחרי כל הצעה הקושיה, הגמרא תדחה, תתרץ למה הקושיה אינה קושיה. אז עכשיו עם ההקדמה הזאת נחזור לגמרא, קראנו את הסימן אלא מעטה. אגם תשימו לב שהקושיות האלו ממוספרות, אנחנו רואים עד סוף ג' עמוד א' 10 קושיות כאלו, עד שאמרנו, עד שנגיע לג' עמוד ב', שבסוף המהלך הזה יופיע רבה גם בפפיון מספר 2 וישב את הסתירה ברבי שמעון. אבל להמשך השיעור שלנו היום אנחנו נטפל בקושיות על רבה. אלא מעטה, אלא מעטה שמחשבה שניכר שהוא מחזב, שהוא משקר, בטל, אין שום תוקף למחשבה הזאת. אז אלא מעטה עולת העוף שמלכה למעלה משום חטאת העוף תרצה. למדנו לא מעט דפים בקשר לקורבן עוף. בקורבן עוף יש עולת העוף, יש חטאת העוף. עולת העוף מקומו הוא למעלה על המזבח, חטאת העוף מקומו הוא למטה. אני לא נכנס כאן לפרטים, אבל באופן כללי זה הבדיל בולט בין עולת העוף וחטאת העוף. ומה קרה פה? אדם לקח עולת העוף ומלק אותו למעלה על המזבח למעלה, והוא מכריז שעושה אותו לשם חטאת העוף. מה דין המעשה הזה לגבי הבעלים? אנחנו אומרים שהבעלים לא יוצאים ידי חובה, אבל למה? מעשה המוכיחים עליה דעולת העוף היא, דעי חטאת העוף היא, כמו שהוא אמר למטה ועביד לה, מקומו זה למטה לא למעלה למזבח, והוא עושה את העוף הזה למעלה. זה ברור שהוא לא חטאת כמו שהוא אמר, אז למה בכל זאת לא עולה לשם חובה של הבעלים? הגמרא עונה, זה לא כל כך בולט. עטו חטאת העוף למעלה מלטה? האם, מה זה, לא יכול להיות מליקת חטאת העוף למעלה מזבח? האממו, מליקה בכל מקום במזבח כשרה. אז מליקת חטאת העוף, אפילו אם הוא עושה את זה למעלה מזבח, זה קשר, זה לא מנוגד לחטאת העוף. ממילא כשאדם הביא עולת העוף, הכהן עומד למעלה מזבח והוא מכריז אני עושה את זה לשם חטאת העוף, זה לא ברור שזה לא חטאת העוף. לכן זה מחשבה דלא מין קירה, לא ניכר שהוא מחזב. לכן על זה, כפי שההסבר של רבא ברבי שמעון, זה לא עולה לשם חובה. קושיה חדשה, עולת העוף, אולי רק מילת הקדמה בקשר זריקות הדם שבעולת העוף ובחטאת העוף יש שוני. בעולת העוף עושים מה שנקרא מיצוי. מיצוי זה שלוקחים את העוף וכמו מיץ, סוחטים מיץ מפרי, מיץ זה מיצוי הדם, סחיטת הדם של, שבגוף העוף, על ידי כך שלוקחים את העוף אחרי שהוא נמלט ודוחפים אותו, לוחצים אותו על קיר המזבח. זה נקרא מיצוי. זה מתנת הדם של עולת העוף. מה בקשר לחטאת העוף? חטאת העוף אחרי מליקה, העיקר נקרא חזאה. הוא מעיף, הוא מחזיק את, את העוף בידו, עושה תנועה כאילו הוא מעיף את העוף, אבל כל זמן כמובן הוא מחזיק את העוף, אבל מעיף את הדם ממרחק. אחרי זה יש גם נגיד ציפייה שהוא יעשה מיצוי לאותו חטאת העוף. אז בחטאת העוף יש הזעה, זה העיקר, ויש גם מיצוי, אבל אצל עולת העוף רק מיצוי. אז זה ההקדמה. מה עכשיו בגמרה? עולת העוף שמיצה דמה למעלה, אגב זה המקום הנכון לעולת העוף, הוא עשה מיצוי למעלה, ומה הוא אומר לנו הכהן? אני עושה את זה לשם חטאת העוף. תרצה, זה היה אמור להיות לפי הכלל של רבא, זה היה אמור להיות שהבעלים יוצאים מידי חובה. למה? מעשה מוכיחין עליה דעולת העוף היא, די חטאת העוף היא למטה, הווה אביד לה. קודם כל מקום מתנות אדם שחטאת העוף זה למטה, שהכהן עומד על רצפת הזרה, והזעה הווה אביד לה, והוא היה עושה פעולת הזעה. אז מה הוא פה אומר? למעלה הוא עושה מיצוי והוא אומר לנו שזה לשם חטאת. זה ברור שזה לא חטאת, כי אם זה כן היה חטאת הוא לא היה עומד למעלה, וגם הוא היה כן עושה הזעה. אז כן, כאן יש עוד דוגמה של מעשה המוכיח, מעשה המוכיחין, לא כמו שהוא אומר. אז למה הבעלים לא יוצאים ידי חובה? ואנחנו יודעים שהבעלים לא יוצאים ידי חובה במצב כזה. הגמרא עונה, אנחנו ממשיכים לדף ג' עמוד א', הגמרא עונה שזה לא בדיוק ברור שזה עולת העוף. אמרי כוונה לאנשים שרואים את זה, אם זה לא יהיה ברור להם שזה עולת העוף, מה הם ראו? הם ראו מיצוי. אנשים יגידו דילמה מיצוי דבטה הזעה הוא, אמרנו בהקדמה שלנו שבחטאת העוף אחרי הזעה יש גם מיצוי, הם רואים מיצוי, הם יחשבו שמדובר פה במיצוי ששייך או נמצא בחטאת העוף גם כן. איזו מיצוי? המיצוי אחר זה, הם לא ראו את הזעה, הם רואים את המיצוי, וזה לא אומר שזה לא חטאת העוף. אולי כבר עשו את הכהן כבר עשה את הזעה שם למעלה, והם באים בדיוק בזמן שהוא עושה את המיצוי של חטאת העוף. גם אמר מיצה דמה בכל מקום במזבח, מיצה דמה של חטאת העוף בכל מקום בעזרה במזבח, סליחה, כשרה. ולכן שוב פעם, זה לא מוכיח לנו שהוא עולה. זה לא מחשבה, זה לא מעשה המוכיח, לכן אומרים לא עולה לבעלים לשם חובה. שאלה, קושיה שלישית, חטאת העוף שהיזה דמה למטה לשם עולת העוף תרצה. כאן אנחנו מדברים על חטאת העוף שנעשתה שלא לשמה. איך? רואים פעולה של הזעה למטה. אגב, למטה זה מקום הנכון לחטאת העוף, אבל הוא אומר לנו שהוא עושה זה לשם עולה, תרצה, למה לא נגיד שבנים יוצאים ידי חובה, דמעשה מוכיחים עליה דחתת האופי, ברור לנו שזה חתת האופי, עולת האופי, למעלה הווה עביד לה, ומיצוי הווה עביד לי. כאן הפעולה שאנשים רואים, פעולת הזעה, הזעה לא שייך בכלל אצל עולת האוף. אמרנו מקודם שעולת האוף רק מיצוי, הגמרא עונה החינמי שרבי שמעון יודע במצב כזה של חטאת האוף, שרואים הזעת הדם למטה לשם עולת האוף, שהבעלים יצאו ידי חובה. רבי שמעון יודע. אלא, אז מה עם האמרה של רבי שמעון? אלא לפי שאין המנחות דומות לזבחים, כמר לזבחים ולא לאופות. רבי שמעון אמר שהמנחה, אצל מנחה זה מעשה מוכיח, זבחים אין מעשה מוכיח. זה נכון כשעושים הקבלה בין מנחה לזבח, אבל המילה זבח לא כולל אופות. לזבחים מנחה אינו דומה, אבל לאופות כן דומים, כפי שאמרנו עכשיו שיש מקרה באופות שאפשר להגיע למסקנה במצב של לא לשמה, מאחר שהמעשה מוכיח שמה שהוא אומר, הלא לשמה שהוא אומר הוא כזב לגמרי, שבגלל זה האוף יהיה כשר, כמו שאצל מנחה שהלא לשמה שאומר הוא ברור שאינו נכון. אז על פי זה גם רבי רבא מפרש את רבי שמעון שעולה לבעלים לשם חובה. אז גם קושיה שלישית נפלה, כי הקושיה הייתה מבוססת על ענייני חטאת האוף, ובאמת במצב כזה המעשה הוכיח, במקרה שזה חטאת האוף שזה אדמה למטה לשם עולת האוף, המעשה מוכיח שזה מדובר בחטאת האוף, וממילא הבעלים כן יצאו ידי חובה, כמו שרבי שמעון אמר יצאו מנחה באותם נסיבות. קושיה רביעית, קודשי קודשים ששחטן בצפון, צפון עזרה, לשם קודשים קלים לרצו, למה שלא נגיד שהבעלים יוצאים ידי חובה? בל נשכח, בעניין זבחים שנעשו שלא לשמה, לפי כל הדעות, בזבחים שנעשו שלא לשמה, הבעלים לא יוצאים ידי חובה. למה לא? לפי הכלל שנאמר, שאם המעשה מוכיח אחרת מהלא לשמה שדובר, כן יצאו ידי חובה. ובמקרה כזה שהוא שחט קודשי קודשים בצפון העזרה, והוא הכריז, השוחד אמר שהוא עושה את השחיטה לשם קודשים קלים, למה אנחנו מציעים שהבעלים יצאו ידי חובה? מעשה מוכיחים עדיין דקודשי קודשים נינודי, קודשים קלים בדרום עבד להו, הדרום העזרה הוא קשר לקודשים קלים. עכשיו שהוא עומד ושוחד בצפון העזרה, ברור שזה קודשי קודשים, ולא כפי שהוא אומר בלא לשמה שיצאו בעלים לשם חובה. למה לא אומרים כך? הגמרא עונה, מה שהוא שוחט בצפון זה לא ברור לנו שמדובר דווקא בקודשי קודשים. למה? אמור דאמר רחמנא בעניין שחיטת קודשים קלים אף בדרום. איפה מקום שחיטה של קודשים קלים? המקום הוא בכל עזרה, לא רק בצפון כמו קודשי קודשים, אלא אף בדרום. אז זה שהוא עומד בצפון זה לא מוכר שזה אינו קודשים קלים. בדרום ולא בצפון, מי אמר? האם יעלה על הדעת שקודשים קלים רק בדרום ולא בצפון? דתנן, שחיטתן של קודשים קלים בכל מקום בעזרה. זה כל מקום בעזרה קשה לקודשים קלים, כולל הצפון. אז לכן, אין כאן דוגמה שמעשה מוכיח. אז אם אין מעשה מוכיח, גם רבי שמעון יודע לפי רבה שהבעלים לא יוצאים מדי חובה. קושיה חמישית, קודשים קלים ששחטן בדרום לשם קודשי קודשים, לרצו אדם לקח קורבן שלמים, עמד בדרום ושחט את השלמים ואומר לנו אני עושה את זה לשם קורבן עולה, לרצו. למה שבמצב כזה שהבעלים לא יצאו מדי חובה? מעשיהן מוכיחים עליהן דקודשים קלים לנו, די קודשי קודשים בצפון ועבד להו. הגמרא עונה, אמרי, אנשים שנמצאים שם יגידו, להם זה לא ברור שזה קודשים קלים. למה? אמרי, אנשים יגידו, קודשי קודשים נינו, ומעבר הודי עבר ושחד הוא בדרום. עשה עבירה, הוא לקח מה שבאמת, שוב פעם, בעיני האנשים, זה בעיני האנשים קודשי קודשים, וזה מה שהם שמעו אותו מכריז בעלו לשמע, וזה שעומד בדרום, כי עובר ושוחק שלא במקום. אנחנו רואים פה בגמרות המסומנות מה שאני מכנה סוגריים פנימיים, כי כל הקטע שלנו הוא כבר בתוך סוגריים, אבל יש פה קטע של כמה שורות טובות, ובצד יש לנו כוכבית. מטרת הסוגריים כדי לשמור על רצף הקושיות על תשובת רבה. בתוך הסוגריים הגמרא מקשה סדרה של קושיות על תשובת רבה לקושיה דליאל מעבר ודעבר. הסברה ששמענו עכשיו, הסברה האחרונה, שלמה המעשה לא ברור, כי המעשה נעשה מתוך עבירה מעבר ודעבר. אחרי הקטע שבסוגריים האלו, אתם יכולים לראות, יש לנו גם סימון מצד הגמרא להראות על אורך הקטע. אנחנו נגיע אחר כך למספר 6, וזה עוד קושיה בסגנון של הקושיות שראינו עד עכשיו בעניינים שלכאורה מעשה מוכיח ובכל זאת הבעלים לא יוצאים מדי חובה. זה שוב פעם למטה במספר 6, ושם הגמרא אומרת עולה ששחט לשם חטאת תרצה שהבעלים יוצאים מדי חובה, דהי זכר והי נקבה. זה כל כך ברור שהוא מחזב, קורבן עולה צריך להיות זכר, והוא אומר אני עושה לשם חטאת. אז זה ממש שקר, כי חטאת צריך להיות נקבה, כבשה או סירה, עולה זה רק קורבן, זה זכר בלבד. אז למה לא אומרים שהבעלים יצאו ידי חובה? הרי מעשה מוכיח שזה לא כמו שהוא אומר. הגמרא תיתן תשובה, נמתין עד לאחר הקטע שבתוך הסוגריים הפנימיים. בשוליים, תחת הכותרת תת נושא סלש מבנה, וצורת הסוגריים האלו קצת שונים ממה שסימנו מקודם, כדי להבחין בין הסוגריים הפנימיים לסוגריים הארוכים יותר. אז כתבנו פה בשוליים צורת הבית שנראה מהווה מעקב, משפיץ למעלה קושיות. הגמרא מקשה על התשובה מעבר ודעבר, הפוך, שפיץ למטה תשובות. אנחנו חוזרים לגמרא. אי הכי ששינוי קודש, שאמר רבא עכשיו, שינוי קודש, שלפי רבא כשר, משום דמעשה מוכיח, אי הכי מחוות לשם מלחשת נמי, לפי מה שאמרנו עכשיו שמעבר הוא דעבר ולכן המעשה לא נחשב מוכיח, גם במצב של מחוות לשם מלחשת נמי היי דקקמיץ למלחשת אמר היי במלחשת נדר והדמייתי לה במחוות כפי אחר דמלחשת היא ומעבר הוא דבר ואת יהיה במחוות. כלומר במה שהוא מביא במחוות אינה הוכחה דלא נדר להביא במלחשת. הגמרא עונה, הטעם בדוגמה הזאת כי נמי במלחשת נדר, כי מייתי לה במחוות, אם הוא בפועל הביא את זה במחוות, מחוות אביה, זה הופך להיות מחוות, זה כבר אינו מלחשת בכלל, זה לא דומה לקודשי קודשים שהוא שחט אותם בדרום. אנחנו לא אומרים שהקודשי קודשים הופכים להיות קודשים קלים, אבל במצב כזה שמחוות לשם מלחשת, אם הוא בפועל הביא את זה לשם מחוות, זה כבר מנותק לגמרי מלהיות מלחשת. כדתנן האומר הרי עליי במחוות והביא במלחשת, או הוא אמר הרי עליי במלחשת והביא במחוות, מה שהביא וידי נדרו לא יצא. הגמרא שואלת ודילמה זו אמר כדתנן, אני לפי השיטה המקבצת מדלג לשוא הבא, כדתנן זו להביא במחוות והביא במלחשת, או הוא אמר זו להביא במלחשת והביא במחוות, הרי זו פסולה. אנחנו נסתכל ביחד, נלמד את רש"י. רש"י נמצא למעלה, אחי גר סינן ודילמה זו אמר, כלומר עקתי לא מן קירה בדוגמה של מחוות לשם מלחשת, זה עדיין לא ניכר שזו מחוות. דסברי קושטה כמר, כשהם שומעים שאני קומץ לשם מלחשת, קושטה הכוונה אמת, קושטה כמר דלשום מלחשת נדר ומעבר עבר. תשימו לב למילים האלו, זה כמו התשובה של רבא נתן מקודם, ומעבר עבר ואת יהיה במחוות, ודכאמרת כיוון דאת יהיה במחוות מחוות אביה, זה הופך להיות מחוות, ואז המילה של שזה לא לשמע דהיינו מלחשת הוא בטל ומבוטל. מי אומר? מאחר שהוא מביא איזה מחוות, ודכאמר, אני קורא עוד פעם, ודכאמר, כיוון דעת יהיה במחוות מחוות אביה, איקה למימה לא היא דילמה מן, זה עכשיו ציטוט ממה שבן אדם אומר, מנחה זו אבי במלחשת אמר, דתו לא מציא לשנויה למחוות. ונוסיף פה על פי הגרסה, ואה דקמץ לשם מלחשת שפיר קמץ, כי במצב כזה שהוא הבעלים התבטא מנחה זו אבי במחשת, הוא כבר לא יכול להיות מחוות, והכמיצה לשם מלחשת, כאילו אולי זה האמת. נחזור לגמרא. לרבנן החינמי, כאילו אם אנחנו אמורים לקחת את זה בחשבון, שלפי שיטת רבנן זה נכון, אבל הדיון שלי אומר רבה זה בתוך שיטת רבי שמעון. אני קורא קודם רשי, לרבנן דאמרי הרי זו פסולה, הכי נמי דאיקה למימר ולמפרח הכי, שהאדם מביא מחוות והכהן אומר לשם מלחשת, באמת לפי הרבנן צריכים לקחת את זה בחשבון, ולכן זו יהיה מנחה שלא לשמה והיא תהיה פסולה. רשי ממשיך, וענן ברבי שמעון כמיירי. עכשיו רבא אומר, אנחנו מדברים כעת כל הדיון שלנו זה תוך שיטת רבי שמעון. רבי שמעון אומר, אתם אומר הרי עליי מחוות, והביא במרחשת אף ידי נדרו יצא. על מה? מה רואים שהוא שיטת רבי שמעון? קביעות הדמנה, זה שאתה קובע במילותיו בפתח הרי זו מחוות, לאו כלומי, זה לא נחשב קביעות, זה לא נחשב קביעה. נחשב על הגמרא. לרבי שמעון, כיוון דאמר רבי שמעון אף ידי נדרו יצא, במקרה כזה שהרי עליי הרי זו להביא במחוות והביא במחשת, רבי שמעון יגיד על המקרה הזה אף ידי נדרו יצא, אמה קביעות הדמנה, זה שהוא בנדר שלו קבע כלי ולא כלום הוא, ולא שנה אמר זו, כאילו זו להביא במחוות, ולא שנה אמר עליי. בכל מקרה, זה שאתה מזכיר כלי בהתחלה זה לא קובע, ולכן אם הוא בפועל הביא את המנחה במחוות, זה לא משנה, אפילו אם הוא אמר בהתחלה הרי זו להביא במרחשת, בפועל הוא מביא במחוות וזה הוא. אנחנו חוזרים לסדרה הקושיות של שהתחלנו מקודם בעניין דבר שמעשה מוכיח לא כמו הדיבור של הלא לשמע, ובכל זאת לא רואים שהבנים יוצאים ידי חובה. שואלת הגמרא, עולה ששחט לשם חטאת תרצה, דהי זכה, עולה הוא בא מבהמה זכה, והי החטאת נקבה. אז אם הוא שוחט עולה, הוא שוחט קורבן זכר, הוא אומר הלא לשמה הרי זו חטאת, הרי זה אני שוחט לשם חטאת, זה בדיחה, זה ניכר, מחשבה ניכרת שהוא מחזב. אז למה לא אומרים במצב כזה שהבלים יוצאים ידי חובה? תשובה, כי זה לא ברור שהוא מחזב. כיוון דאיקה שעיר נשיא דזכר הוא, וגם הוא קורבן חטאת, לא ידיע, זה לא ניכר שזו עולה. כי אם הכל מסתמך על המין של הבהמה, אין הבחנה בין עולה לחטאת, בגלל שמובא בהמה זכר, גם חטאת נשיא זכר. אמר על קורבן זכר, אמר לשם חטאת יחיד, לא נשיא, חטאת יחיד, שזה חייב להיות נקבה. מאי איקה למימה, למה במקרה כזה לא תסכים שיצאו בעלים ידי חובה? ותו חטאת יחיד, הוא הביא נקבה ששחטה לשם עולה, שזה לא יכול להיות נקבה, תרצה שהבעלים יצאו ידי חובתן כחטאת, תחטאת נקבה ועולה זכר. כאילו, מה לא, מה חסר פה במחשבה הניכרת, ניכרת שהוא מחזב? תשובה, מחסיה בעליה, נקרא לזה איברי המין מחוסים בעליה. עליה זה הזנב, די אצל כבשים זה די רחב, הוא מחסה, אז זה לא ניכר. אז הוא הביא נקבה חטאת, קורבן חטאת, והוא אומר שאני עושה לשם עולה, ואנחנו היינו אמורים מה לדעת שהוא מחזב, וכך שהוא אומר עולה שזה בא מזכר, ואולי זה כן זכר, רק אנחנו לא יכולים לראות. טוב, הגמרה עונה, התנך איך דעיתי כבשה. זה שאני יכול להבין שהמחשבה אינה ניכרת שהוא מחזב, אם סוג הבימה שהוא הביא היה כבשה. הייתי סעירה, מה העיקה למימה? סעירה אין לה את העליה שמחסה, הזנב של סעיר, של עיז, הוא לא רחב, לא מחסה. אז מאחר שכאן, אם הוא הביא סירה, זו נקבה, והוא הביא את זה כחטאת, והכהן עושה אותו לשם, או השחיטה נעשה לשם עולה, כל אחד שרואה, רואה שזה נקבה, אם מדובר בסירה, וזה לא יכול להיות עולה, הרי עולה זה רק זכר. אז למה לא אומרים שהבעלים יצאו ידי חובה? הגמרא עונה, בכל זאת הדבר לא ניכר, אלא בין זכרים לנקבות, לאו הדתה יודעים שאנשים לא שמים לב. זה לא דבר שבולט אצלם. אז לכן, אי אפשר כאן להסתמך על המציאות, על המעשה, כהוכחה נגד מה שהשוחט אומר. לכן יש משמעות למילות של השוחט שאומר לשם עולה, ואי אפשר להסתמך על כך שכאילו ברור שזו נקבה, כי בעיני אנשים הם לא שמים לב לזה. קושיה, פסח, אנחנו קוראים לזה 8א, כי אנחנו נמשיך לשמונה ב', בשניהם אנחנו מתייחס לקורבן פסח בדוגמאות. אז פסח ששחטו לשם אשם, לרצי, למה שלא נגיד שהבעלים יצאו ידי חובה, חובת קורבן פסח, למרות שהוא נעשה שלא לשמה, הוא נעשה לשם אשם. ודווקא בפסח כמו קורבן חטאת אומרים שלא לשמה הוא פסול לגמרי. למה לא אומרים שמעשה מוכיח, המילים פה ניכרים שהוא מחזב? למה? דהי הפסח בן שנה, הוא קורבן צעיר, והי אשם בן שתיים, הוא צריך להיות בן שנתיים כדי להיות קשר לאשם. הגמרא עונה, כיוון דאיכא אשם נזיר ואשם מצורע, הם אומנם אשם אבל הם בני שנה כמו הפסח, לא פסיק עלי, זה לא מוכרח ומוכח חד משמעי שמדובר בקורבן פסח, כי גם אשם נזיר אשם מצורע יכול להיות גם צעירים כמו הפסח. עכשיו אמר, הוא אמר על קורבן פסח אני שוחט לשום אשם גזלות ולשום אשם מילות. הוא מפרט פה סוגי אשם שהם בני שנתיים. אז למה לא נגיד שהוא יוצא ידי חובת פסח? מה יקרה למימה? מה יש לך להגיד פה? למה שהוא לא יוצא? אנחנו יודעים שלא יוצא, הפסח פסול, למה? הרי ברור, הפסח הוא בן שנה, והוא אומר שהוא עושה את זה לשם קורבן שצריך להיות בן שנתיים. ותראו עוד קושיה. השם גזלות והשם עילות, ששחטן לשום פסח, לירצו שהבעלים יצאו ידי חובת השם גזלות או השם עילות, זה פסח בן שנה, ואני בן שני שנים. הגמרא עונה שבדוגמאות האלו אין הדברים כל כך ברורים ומוכחים, אלא בין בן שנה לבין בן שתי שנים, לאו עדתיו דאינשי. אנשים לא שמים לב, לא רגישים, דאיקה בן שנה, דמחסי כבן שתיים. יש כאילו קורבנות שמתפתחים, בהמות שמתפתחים מהיר, אז למרות שהוא בן שנה הוא נראה כבן שתיים, ואיקה בן שתיים דמחסי כבן שנה. אז בגלל האי בהירות של הדברים, אנחנו אומרים שלא יוצאים ידי חובה. אין כאן מצב של ניכר שהשוחט הוא מחזב. קושיה תשיעית. סעיר, נגיד קורבן חטאת, סעיר, ששחטו לשום אשם. לירצי, שיהיה כשר כחטאת. סעיר למשל, בסעיר נשיא, אפשר להגיד, זה סעיר שהוא חטאת. והוא עושה את הסעיר, והוא מכריז לנו שהוא עושה את הסעיר לשם אשם. למה שלא יצא ידי חובת החטאת? דהי, האשם, שהוא בא ממשפחת הכבשים. זה לגבי האשם. דהי, צמר. השיער שמחסה גופו הוא צמר. והי, השעיר שהוא מביא פה, שיער. אז הוא מביא קורבן שהוא שעיר, ומה שעל גופו הוא שיער. הוא אומר, אני שוחד את זה לשם קורבן, שמה שמחסה גופו הוא בעצם צמר. רבנו גרשום מוסיף פה, בשורות הארוכות מתחת הגמרא, דהי צמר, אני קורא מרבנו גרשום, שורה שלישית מתחת לגמרא, אומר, דהשם כבש הוא, ויש לו צמר ולבן הוא, ושעיר צמרו שיער הוא, ושחור הוא, ומין קר, זה ניכר דהי שחור והי לבן, כי נאמר מסכת שבת, מוכיח זה מהתיאור שנמצא במסכת שבת, ההבדל ביניהם. הגמרא עונה, למה בכל זאת זה לא כל כך ניכר? אמרי, אנשים יגידו על השעיר, דיכרא וחמא הוא. דיכרא זה עיל, עיל זה בתחום במשפחת הכבשים, עיל או דיכרא שחור, וחמא זה שחור, הוא, שזה דבר שדווקא ראוי לאשם. אז הם רואים בהמה שיש לה גוון שחור, והשוחט אומר שהוא עושה את זה לשם אשם, זה מבבן, זה נראה, אולי נראה אשם, כי יש כאלו שהם אשם שגם כן יש להם גוון שחור. אז לכן זה לא מקרה שמעשה מוכיח שדבריו של השוחט הלא לשמה שהם שקרים. קושיה אחרונה. עגל ופר ששחטן לשום פסח ואשם. פסח זה מהצון, לא מהבקר, וגם אשם צריך להיות משפחת הכבשים. ומה הוא עשה פה? הוא הביא בהמה עגל או פר, והוא שחט אותם לשם פסח לשם, לרצו שהם יעלו כקורבן המקורי שלהם, עגל, נגיד עגל לשם קורבן עולה או פר לשם עולה, והוא שחט אותם לשם פסח לשם. זה ברור שהשוחט שאומר לא נשמע הוא מחזב, הוא משקר. דעגל ופר בפסח ושם לקה, אין פסח או אשם שבאים מן הבקר, הם באים פסח ושם באים מן הצון. הגמרא עונה אין החינמי, זה נכון במקרה כזה. והנה אנחנו בתחום הזבחים, לא המנחות, אנחנו בתחום הזבחים, ויש כאן דוגמה שבזבחים המעשה מוכיח שהדברים שנאמרו הם כזב, הם שקר. הוא עוד פעם, והוא כן יוצא ידי חובה. הגמרא ממשיכה לדף ג' עמוד ב', ומהי זבחים? רבי שמעון אומר שבמנחות המחשבה ניכר מתוך כך שהמעשה מוכיח שהוא מחזב, והוא אמר ובזבחים אינו כן. מה הכוונה שלו שהוא אמר ובזבחים אינו כן? רוב זבחים, ברוב המקרים והדוגמאות של זבחים לא ניכר שהמילים הם כזב, שהם לא לשמה. אבל יש מקרה עכשיו שגם בזבחים כמו המנחות שהמחשבה ניכרת שהוא מחזב מתוך המעשה, מתוך המציאות, ובמקרה כזה גם בזבחים הוא יצא ידי חובה לפי רבי שמעון. בפעם הבאה בעזרת השם אנחנו ממשיכים עם הצורות של פפיון, וגם המספור 2 באמצע עמוד רבשי 3, יישובים לסתירה שראינו ברבי שמעון. בעזרת השם, בתחילת שיעור הבא אנחנו נסמך על העובדה שלמדנו את הסתירה ברבי שמעון, ללא צורך לאיזו הקדמה ארוכה בפעם הבאה. עד כאן שיעורנו להיום.